נדרים, דף יוד, מתחילים בעזרת השם, דף ט עמוד ב', שורה אחרונה במילים ויהי בית אימה. מסופר במסכת תענית דף ט, על אולה שפעם הזדמן לבבל. הוא נשא את עיניו לשמיים והוא ראה סימן שהולך לרדת גשם, גשמי ברכה, הולך לרדת מטר. מה היה הסימן? הוא ראה את מה שנקרא פורחות, שרבי יוחנן אומר שזה סימן שהולך לרדת גשם. רב פאפה מפרש שם מה הכוונה פורחות, שיש עננים דקים מתחת לעננים עבים. ואולה היה בקי בסימן הזה, והוא ידע לפי הסימן הזה שוודאי הולך לרדת גשם. אז הוא פנה לסובבים, והוא אמר להם, אני נותן לכם מיצה טובה, תפנו את הכלים שלכם מהחצרות, הכלים שרגישים לגשם, תכניסו אותם לבתים, כדי שהכלים האלה לא יתקלקלו מהגשם. אז כולם שמעו מה שהוא אמר, והמתינו לגשם, ובסוף לא הגיע הגשם. אז אולה אמר, יש הרי פסוק, נשיאים ורוח וגשם עין. נשיאים זה עננים, ורוח, יש עננים, יש רוח, ואין גשם. מה הסיבה? איש מתהלל במתת שקר. ובדף ח' הגמרא שם מביאה את דברי רבי יוחנן, אין הגשמים נעצרים, אלא בשביל פוסקי צדקה, ברבים ואינם נותנים. כך אומר שם רבי יוחנן. זאת אומרת, כשאתה רואה, שיש עננים, יש רוח, יש סימנים שאמורים לרדת גשמים, ואין גשם, זה אומר שיש כאן כאלה שמבטיחים ברבים שמתנו צדקה, והם לא נותנים. הם לא נותנים. איש מתהלל במתת שקר, הוא מתהלל שהוא הולך לתת והוא משקר. זה גמרא בדף ח'. בכל אופן, אולה אומר להם, כנראה שבני בבל הם שקרנים, וכמו שהם משקרים, ככה משקרים הגשמים שלהם. מראים שהולכים לרדת גשם, בסוף הם לא יורדים. והמערשה במקום מבאר, באמת שיש קשר בין שתי האמרות. כמו שרבי יוחנן אומר שאין גשמים נעצרים, אלא בשביל פוסקי צדקה ברבים ואינם נותנים, כמו הפסוק, נשיאים ורוח וגשם עין, למה? כי איש מתהלל במתת שקר. אז אלה בבבל שהם, רב אומר עליהם מסכת ביצה, דף למד ב', שעשירי בבל יורשי גיהנום, ומובא שם ברשי שהם לא מרחמים לתת צדקה, אומר המערשה, באמת, זאת הייתה הסיבה, שהיה סימן שהולך לרד גשם ולא ירד גשם. כמו שמשקרים הבבלים, ככה משקרים הגשמים שלהם. הבן יהוידע, מרבינו שבבבל, בעל הבן איש חי, מוסיף עוד נקודה. תחילת ההגדה של פסח אנחנו פותחים ואומרים, על המצה, זו לחמה עניה, לחם עוני. ואז אנחנו ממשיכים ואומרים, כל דכפין ייתי ויכול, כל מי שרעב יבוא אלינו ויוכל, כל דצריך, כל מי שצריך ייתי ויפסח, יבוא אלינו לעשות את הפסח. זאת אומרת, מזמינים את האורחים שיבואו אלינו לליל הסדר, מי שאין לו איפה לאכול. למה זה נאמר בארמית? הלחמה עניה, אתה לא יכול להגיד את זה בלשון הקודש, כמו המשך ההגדה. מה נשתנה, עבדים היינו, צאו למד, למה את הלך מה עניה אומרים בארמית? אומר הבן יהוידע, רבינו שבבבל, שההגדה של פסח, יש אומרים שנתקנה בבבל. ומכיוון שבבבל דיברו בלשון ארמית, לכן הם פתחו את ההגדה של פסח בלשון ארמית, הלך מה עניה. לפי זה אומר הבן יהוידע, אלה בבבל משקרים, אתם אומרים, כל מי שצריך יבוא ויוכל, יבוא ויעשה אצלנו את הפסח, במה שאתם אומרים הלך מעניה, אתם לא עושים את זה, אתם לא נותנים צדקה לעניים. אז אם כן, רואים שהבבלים הם משקרים, וכמו שהם משקרים ככה גם משקרים הגשמים שלהם. בכל אופן, מוצאים בדברי חז"ל אלה, שכשהם מתחייבים ונודרים ברבים ובסוף לא נותנים, עדיף שלא היית נודר בכלל. כמו שאומר שלמה המלך בספר משלי, את אשר תדור, תשלם. טוב שלא תידור משתידור ולא תשלם. אומר רבי יהודה, אם אתה נודר ואתה בסוף משלם, אז זה טוב, יותר מהכל. אבל אם אתה נודר ולא משלם, עדיף שלא תידור בכלל. והגמרא שאלה על דברי רבי יהודה, הרי המשנה אומרת שכשרים אין דרכם לנדור נדרים בכלל. דרכם לנדב נדבות. ההבדל בין נדר לבין נדבה, בקורבנות זה מאוד פשוט. אדם שרוצה להתחייב להביא קורבן, אם הוא מתחייב בלשון של נדר, הוא אומר, הרי עליי. על הכתפיים שלו הוא מטיל את החיוב להביא קורבן. אז אם הוא מקדיש בהמה לקורבן, נראה כאילו הוא כבר עמד בהתחייבות שלו, אבל זה לא מדויק. כי אם הבהמה של הקורבן מתה, או נאבדה, לפני שהספיק להקריב אותה קורבן, עדיין מוטלת על כתפיו החובה להביא קורבן אחר. זה נדר. נדבה זה שונה. הוא אומר, הרי זו. עולה, חטאת, לא משנה. הוא כבר נתן על הבהמה הזאת את הנדר שלו. הנדר חל על הבהמה, לא עליו. הוא לא שם על הכתפיים שלו התחייבות להביא קורבן. הוא אומר, זאת היא תהיה קורבן. אם היא מתה או נאבדה, חשבון שלה, מה שנקרא. הוא את שלו קיים, את הנדר שלו הוא קיים. זה נקרא נדבה בקורבן. גם בנזירות, כשאדם מקבל על עצמו נזירות בלב שלם, זה גם כן נקרא נדבה. ואנחנו נראה גם את המשמעות של נדבה בנזירות, שזה כאלה שעשו את זה גם כן מתוך רצון גדול. רוצים לזכות להביא פעם קורבן חטאת, הקדוש ברוך הוא לא מביא את הקלה לידי הצדיקים, והם אף פעם לא חוטאים, אז הם מקבלים על עצמם להיות נזירים, כדי שיכולו להביא קורבן חטאת נזיר. אז זה גם כן נזירות שהיא נדבה. זה מגיע מתוך נדבות הלב, מתוך רצון מאוד חזק של עבודת השם, תאורה. אז זה גם מקרה נדבה בעניין של נזירות, למרות שהנזירות היא לכאורה אותה נזירות. כשאדם נזיר, אז אסור לו לאכול או לשתות, מה שיוצא מגפן היין, אסור לו להתאבל למתים ולהסתפר. אבל יש נזירות שמגיעה מתוך נדבות הלב יותר מאשר נדר, שזה פחות נדבות הלב. ובמשנה חילקנו, אמרנו, הקשרים רגילים לתת נדבה ולא לא לנדור. לעומת זאת, רבי יהודה הרי אומר, שאדם שנודר ומשלם, זה הכי טוב שיכול להיות בעולם. זה טוב מזה שאדם לא נודר, או מאדם שנודר ולא משלם. אז למה המשנה אומרת שקשרים אין רגילים לנדור? מתרץ את הגמרא אפילו תימא שהמשנה שלנו כמו דעתו של רבי יהודה. וכי אמר רבי יהודה, שאדם שנודר ומשלם זה יותר מאשר אדם שלא נודר בכלל, זה בנדר של נדבה. כשאומר הרי זו קורבן למשל. אבל ברגע שהוא אומר נדר, למשל הרי עליי קורבן, על הכתפיים שלו מטיל את ההתחייבות, על זה לא אמר רבי יהודה שטוב נודר ומשלם. והמשנה שלנו באמת מתאימה עם דבריו של רבי יהודה, כשהוא אומר כנדרי קשרים, אדם שאומר, שמקבל על עצמו, הוא רוצה לקבל על עצמו נדר להביא למשל קורבן, אז הוא אומר כנדרי קשרים עליי, לא אמר כלום. לא אמר כלום. אפילו אם בהמה נמצאת לפניו. ואפילו שלכאורה יש כאן הוכחה בדבריו, אפילו שהוא לא אמר הרי זו קורבן, הוא אמר כנדרי קשרים עליי, והבהמה נמצאת לפניו, זה נקרא ידות. זאת אומרת, שהוא אומר דבר שמוכח מדבריו, שההמשך של דבריו היה אמור להיות, שהוא רוצה להקריב את זה קורבן. זאת אומרת, הוא רק לא סיים את דבריו, זה נקרא ידות. כמו אדם שרוצה להחזיק מחוות, והוא מחזיק בידית של המחוות, הוא רוצה להחזיק כוס, הוא מחזיק בידית של הכוס, זה נקרא שמחזיק את המחוות, את הכוס עצמה. אז ככה, כשאדם פותח בדבריו ומוכח מדבריו מה הוא רוצה לומר, זה נקרא ידות נדרים כנדרים. אז כאן, כשהוא אומר כנדרי קשרים עליי, והבהמה מונחת לפניו, אז לא אמר כלום, כי הקשרים אינם נודרים. ומצד שני, אם הוא אומר כנדרי רשעים, זה כן יחול. ואם הוא אומר כנדבתם של הקשרים, אז כן חלה הקורבן. למה אתה מחלק בין נדר לבין נדבה? פשוט מאוד. כי מה שרבי יהודה אומר, טוב מזה ומזה, זה שאדם נודב נדבה. לכן, אתה לא יכול להגיד כנדרי קשרים, קשרים לא נודרים נדרים, הם נודבים נדבות. ומה שרבי יהודה אומר, טוב מזה ומזה נודר ומשלם, זה לא הכוונה שהוא נודר נדרים, אלא נודב נדבות. אם כן, כשהמשנה אומרת, שכנדרי קשרים לא אמר כלום, כנדבותם נדר, אתה יודע למה? כי רבי יהודה, מה שהוא אומר, טוב מזה ומזה, נודר ומשלם, הכוונה נודב ומשלם, אבל אם הוא נודר, זה לא נקרא נדרי קשרים, קשרים אינם נודרים. אם הוא אומר כנדבתם, כן חל, כי נדבה, קשרים כן מתנדבים. ומה שהקטני בברייתא ברבי יהודה, טוב מזה שנודר ואינו מקיים, ומזה שלא נודר בכלל, זה שנודר ומקיים, שמשמע לכאורה שכן ראוי לקשרים לנדור, במקום נודר, תנאי, צריך לגרוס בברייתא, נודב ומקיים. באמת, לפי התירוץ הזה, שהגמרא כעת מתרצת, שעם התירוץ הזה פתחנו את השיעור, באמת, כשרבי יהודה אומר שהכי טוב שבן אדם, בעניין נדרים, מה הוא יעשה? אם הוא נודר ולא מקיים, זה גרוע. אם הוא לא נודר בכלל, יותר טוב. אבל אם הוא נודר ומקיים, גם לא כל כך טוב כי הוא נודר. אם הוא נודב, נדבה ומקיים, זה טוב ביותר, זה הכי טוב. זה כנדבות הקשרים, שזה הטוב מזה ומזה. שואלת הגמרא לפי דעתו של רבי יהודה, מה ישנה, מה שונה אדם שנודר ומשלם, דלא נחשב דבר טוב? כי חוששים דילמה, עתי בא על ידי תקלה. שמה הוא יאחר מלקיים את הנדר עד שיעברו שלושה רגלים, כמו פסח, שבועות וסוכות, והוא יעבור על איסור בעל פה אחר. אדוני, למה בכלל נדרת? הרי הבן אדם הזה עובר על איסור, כי הוא עבר על בעל פה אחר, שאסור לאחר את הנדר, אסור להקריב את הקורבן אחרי שעברו שלושה רגלים. אז אם כן, עדיף בגלל זה שלא ינדור בכלל, כדי שלא יקשל, אז גם בנדבה אותו דבר, אם הוא אמר על הקורבן, שזה יהיה קורבן, ואם כן זה נדבה, גם יכול להיות החשש שהוא יעבור על בלטה אחר. נדבה נמי דלמאתי לידי תקלה, שמי אבל לידי תקלה, שהוא יאחר מלהקריב את הקורבן אחרי שלושה רגלים. מתרצת הגמרא, רבי יהודה הולך לשיטתו, לטעמי דאמר, שהנדבה זה אדם שמביא את כבשתו לעזרה כשיכולים. ובפתח העזרה הוא מקדיש אותה, ושם הוא סומך את ידיו עליה, על ראשה, ומיד שוחטה, ואז אין חשש שיעברו עליו שלושה רגלים. וזה באמת יותר טוב, נודב ומשלם, כי אין כאן שום תקלה. המשנה דיברה גם על נזירות, שכנדבת הקשרים נדר בקורבן ובנזיר. אז בנדרים של קורבן באמת מצאנו שבנדבה לא תבוא תקלה. כי הוא מתנדב בפתח העזרה, ואז הוא לא יעבור על בלטה אחר. זה תינך נדבה דקורבנות, אבל נדבה דנזירות, שגם על נזירות הדרך קשרים זה לא לנדור אלא להתנדב, מה יקלה מימר? איך קשרים נודבים נזירות? הרי יש חשש תקלה שהוא יעבור על איסורי נזירות, שאסור לו לאכול ענבים, אולי הוא יבוא לאכול ענבים וכדומה. עונה הגמרא, רבי יהודה הולך לשיטתו לטעמי דתניא בתוספתא. רבי יהודה אומר, חסידים הראשונים היו מתאבים להביא קורבן חטאת. מתוך החסידות שלהם רצו לקיים את מצוות הבאת כל הקורבנות. אבל לא יכלו להביא קורבן חטאת. כי זה בא על אדם שבשוגג חטא בכזה אבון שאם הוא היה עושה אותו במזיד הוא חייב קרת. ואין הקדוש ברוך הוא מביא את הקלה על ידיהם. והם לא נכשלו בעבירה. ואי אפשר להתנדב להביא קורבן חטאת. יש קורבנות שאפשר להביא בנדבה, ויש קורבנות שהן קורבנות חובה. חטאת אי אפשר להתנדב להביא, כמו למשל עולה או שלמים, או תודה, שאתם יכולים להביא נדבה, מתנה כביכול הקדוש ברוך הוא. זה אם הוא חייב הוא יכול להביא, אם לא הוא לא יכול להביא, אז איך יזכו להביא פעם קורבן חטאת? מה היו עושים? עומדים ומתנדבים נזירות למקום לשם שמיים, כדי שיתחייבו קורבן חטאת למקום. כי כשאדם נזיר בסיום ימי נזירותו, הוא היה נזיר ל-30 יום למשל, אחרי 30 יום הוא צריך להביא את קורבנות הנזירות, שביניהם יש קורבן חטאת. נזירות כזאת שבאה מתוך כוונה שלמה ורצויה, באמת קרויה נדבה. המשך התוספתא, רבי שמעון אומר, החסידים הראשונים לא נדרו בנזיר כדי שיוכלו להביא קורבן חטאת, אלא הרוצה להביא קורבן עולה, שהיא באה בנדבה, מתנדב ומביא. רוצה להביא קורבן שלמים, שגם באה בנדבה, מתנדב ומביא. רוצה להביא קורבן תודה, וביחד עם קורבן תודה צריך להביא גם לחמים. ארבעה מיני לחמה. גם כן, זה בא בנדבה, מתנדב ומביא. אבל בנזירות לא התנדבו החסידים הראשונים כדי שלא יקראו חוטים. כי לפי דעת רבי שמעון, נזיר נקרא חוטה. שנאמר בקורבן נזיר שנטמע בתוך ימי נזירותו, למת, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש. והגמרא בהמשך מבארת למה הוא נקרא חוטה. בכל אופן כתוב כאן שנזיר נקרא חוטה. לכן, באמת אומר רבי שמעון שהחסידים הראשונים לא היו מתנדבים נזירות. ולפי דבריו של רבי שמעון, באמת אם אדם אומר כנדבת כשרים, הרייני, ונזיר עובר לפניו ומוכח שהוא רוצה להיות נזיר, בכל זאת הוא לא יהיה נזיר, כי כשרים לא נהיים נזירים. אין דרך הכשרים, הכשרים מקבל על עצמם נזירות. אמר רבי, אחרי שמצאנו שרבי שמעון סובר שנזיר נקרא חוטה, אז דע לך ששמעון הצדיק, שדיברנו עליו בדף ת' עמוד ב', שהוא אומר שמעולם הוא לא אכל אשם נזיר תמה. רק פעם אחת, כשאיזה נזיר בא מהדרום והביא קורבן אשם נזיר תמה, שמעון הצדיק פתח איתו שיחה והתברר לו שכל הנזירות באה מתוך כוונה תאורה מאוד בעבודת השם. אז שמעון הצדיק אמר לו, עליך אמר הפסוק, איש כי אפלי לנדור נדר, נזיר להזיר להשם, שהנזירות שלך באה לשם שמיים. משמע שאדם שהנזירות שלו לא באה לשם שמיים, הוא נקרא חוטה. וגם רבי שמעון, שאמרנו שהוא סובר שנזיר נקרא חוטה, לכן החסידים הראשונים לא התנדבו להיות נזירים, ורבי אלעזר הכפר, גם הוא סובר שנזיר חוטה. כולן שיטה אחת את נזיר חוטה, ושמעון הצדיק ורבי שמעון, כבר אמרנו עד האמרן, שהם סוברים שנזיר נקרא חוטה, ורבי אלעזר הכפר, שהוא היה ברבי, הכוונה גדול בדורו, איפה מצאנו שהוא סובר שנזיר נקרא חוטה? דתניה, רבי אלעזר הכפר ברבי אומר, כתוב על נזיר שנטמע במת, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש, שהנזיר, הנזירות שלו זה חטא בנפש של האדם. שואל רבי אלעזר הכפר, וכי באיזה נפש חטא זה? אלא שצייר עצמו מן היין, זה היה החטא. אבל דברים קל וחומר. ומה זה שבסך הכל לא צייר את עצמו אלא מן היין, אבל הוא אכל ושתה, בכל זאת הוא נקרא חוטה. המצייר עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמה שהוא נקרא חוטה. מכאן לומדים שכל היושב בתענית, שהיא אינה מהתעניות שתקנו, שאדם מחויב לשבת בהם, הוא נקרא חוטה. שואלת הגמרא, והרי הפסוק מאשר חטא על הנפש, עדיין קרא בנזיר תמה כתיב, שהוא נטמע למת, והוא מביא קורבן אשם נזיר תמה. אולי רק הוא נקרא חוטה, אבל נזיר שלא נטמע, מניין שהוא גם נקרא חוטה? עונה הגמרא, משום דשנה בחטא הוא. הסיבה למה כתוב רק בנזיר שנטמע שהוא חוטא, כי הוא כפל את חטאו בזה שהוא נטמע. וזה ככה מוכח מהפסוק, כי היה מספיק שיהיה כתוב וכיפר מאשר חטא. למה מוסיפים על הנפש? כי יש כאן שני חטאים, גם על מה שהוא חטא, שהוא נטמע נזיר תמה, וגם על הנפש, התוספת הזאת באה ללמד על עצם זה שהוא צייר את הנפש שלו מהיין. המשנה הבאה הולכת ומפרטת מקרה נוסף בהלכות נדרים. עד עכשיו דיברנו על ידות נדרים, שהם כנדרים. שאדם בא לנדור נדר, והוא התחיל לבטא את הנדר, והוא לא ישלים את הנדר, ומוכח מדבריו את הנדר שהוא בא לנדור, אז ידות נדרים כנדרים. יש מקרה נוסף שזה כמו נדר, כינויי נדרים כנדרים. אדם שמכנה שם אחר לשון של הנדר. כינוי, זה גם כן כנדרים. כשאדם מבטא לשון נדר, אומר דבר זה יהיה אסור עליי. הדבר יהיה אסור עליו באמת. הוא יכול לומר דבר זה יהיה עליי כמו קורבן. כמו שקורבן, שאדם מקדיש, זה נאסר לכל העולם, אז כך גם הדבר הזה יהיה עליי כמו קורבן, הכוונה שזה יהיה אסור עליו. זה נקרא שהוא מדפיס את נדרו בדבר הנדור, בדבר שאפשר לנדור ולאסור אותו. כמו קורבן, שזה היה בהמה ונדרו שתהיה קורבן, היא ניתה אסורה. עכשיו, אם אדם אומר על כיכר זו עליי קורבן, למשל, אז הכיכר נאסרת עליו, כי הוא התפיס את הנדר בקורבן, שזה דבר הנדור. הוא לא חייב לומר דווקא קורבן. הוא יכול לומר כינוי. למשל, האומר קונם, שזה כינוי של קורבן, קונם כיכר זה עליי, או קונח, זה גם כינוי, כיכר זה עליי, או קונם, קונס, כיכר זה עליי. הרי אלו כינויים לנדר שמדפיס בקורבן. למדנו במשנה, כמו כל כינויי נדרים כנדרים, כתוב גם וחרמים כחרמים. כינויי חרמים זה כמו חרמים. זאת אומרת, שאדם יכול לנדור נדר על חפץ, שהוא יהיה חרם. יש שני סוגי חרמים. יש חרם שמיועד לבית מקדש, מה שנקרא בדק הבית, להחזקת בית המקדש, ויש חרם לכהנים, שנותנים את זה מתנה לכהנים. עכשיו, כמו שכשאדם אומר שהכיכר זה יהיה עליו קורבן, הכיכר נאסר כמו קורבן, ככה גם כשאומר כיכר זה חרם, אז זה נאסר עליו כמו חרם, אבל זה בתנאי שזה חרם של בית המקדש, לא חרם של כהנים, שהוא נחשב כלפי הכהנים כמו חולין. אז כשבאדם פירש שהכיכר תהיה עליו כמו חרם של גבוה, של בית המקדש, אז זה גם כן נחשב נדר. גם אם הוא אומר לשון, במקום חרם, הוא אומר חרק, שזה כינוי של חרם, או חרך, או חרף, הרי אלו נדרים, הרי אלו כינויים לחרם. עכשיו, אם האדם בא להיות נזיר, הרי אני נזיר, הוא אומר למשל, אז הוא יהיה נזיר. ואם הוא אומר נזיק, שהוא יהיה נזיק, או נזיח, או פזיח, הרי אלו כינויים לנזירות, וזה גם הופך אותו לנזיר. דבר נוסף שלמדנו במשנה, כינויי שבועות כשבועות. אדם נשבע. מה ההבדל בין נדר לבין שבועה? נדר הוא אוסר את החפץ עליו. למשל, הוא אומר, כיכר פלונית שמונחת לפניו תהיה אסורה עליו. אז הכיכר נאסרת. שבועה זה שהוא אוסר את עצמו מהכיכר. השבועה חלה עליו. למשל, הוא יכול להישבע אפילו על כיכר שעדיין לא אפו אותה, או שכיכר שעדיין לא, החיטים שלה לא צמחו בכלל. יכול להישבע שהוא לעולם לא יאכל כיכרות של חיטים, למשל. אז זה שבוע. נדר צריך להדפיס על משהו שקיים, שכבר נמצא, ואת הדבר הזה אוסר על עצמך. זאת אומרת, ההבדל הוא, אם רוצים לבטא את זה, לבלשון יותר לקרב אל השכל, זה כמו בן אדם שהוא אלרגי למשהו, שאסור לו, למשל, לאכול חיטים. אז זה כמו שבוע. לעומת זאת, נדר זה כמו מאכלות אסורות. כמו למשל שיש אוכל שהוא לא כשר, שהוא אסור על הבן אדם. זה נדר, שהאוכל נאסר. לא שהבן אדם יש לו איזה חיוב על עצמו. החפץ הוא נאסר. זה נדר. זאת אומרת, ההבדל בין שבועה לבין נדר, ששבועה חלה על הבן אדם, והנדר חלה על החפץ. אז גם בשבועה אפשר להישבע בכינויים. שבותה, שקוקה, זה כינוי לשבועה. וגם הנודר במוהי. מוהי זה משה. ויתרו השביע את משה רבנו שלא יצא ממדיין. על אדם שנודר במשה שהשבועה שלו תחול כמו השבועה שמשה רבנו נשבע ליתרו, הרי אלו גם כן כינויים לשבועה. איתמר, מניין המקור של הכינויים שדיברנו במשנה? רבי יוחנן אמר, לשון אומות הן. ככה אומות קוראים לקורבן או לחרם או לנזירות או לשבועה. רבי שמעון בן לקיש אמר, הכינוי הוא לשון שחידשו מליבם, שבדו להם חכמים. להיות אדם נודר בו באותו כינוי. וכן הוא אומר בספר מלכים, פסוק מאוד כואב, בחודש אשר בדה מליבו. מדברים כאן על חודש מר, מר חשבן. אחד מההסברים למה החודש הזה נקרא בלשון מרירות, כותב השדה חמד, זה על פי הפסוק הזה, שהקדוש ברוך הוא בחר בדוד המלך להיות מלך על עם ישראל. אבל בזמן שלמה המלך, אחרי ששלמה המלך נפטר, והגיע זמן מלכות, זאת היה דוד, אחר כך שלמה, בנו, אחרי זה בזמן בנו של שלמה, היה צריך להיות בנו של שלמה רחובעם, מלך על כל עם ישראל. אבל אז התפלגה המלכות. רחובעם נהיה מלך על יהודה, ומאז התחיל גם להיות מלכי ישראל. והראשון שביניהם היה ירובעם בן נבט. והוא הלך והחטיא את עם ישראל, עשה שני עגלים בבית אל ובדן, ולא נתן לאנשים לעבוד את השם, אלא שילכו יעבדו את עבודה זרה. הוא לא רצה שעלו לרגל לירושלים, כי שם היה מלך, מלך בית דוד, רחובעם, הוא היה יכול לשבת בעזרה, אין ישיבה בעזרה למלכי בית דוד, וירובעם בן נבט לא נחשב מלך מלכי בית דוד, הוא לא יכול לשבת בעזרה. ירובעם בן נבט לא רצה שיעלו עם ישראל לירושלים, ומזה יצא קלקול מאוד גדול, והתחיל עבודה זרה, ומאז היו עוד ועוד, עד חורבן בית המקדש, עבודות זרות בעם ישראל, שהשם יצילנו. ואז, בחודש מר חשוון, התחיל הדבר הזה, ואז הוא, בחודש הזה, בדה מליבו, ירובעם בן נבט, בדה מליבו, שחודש מר חשוון, זה יהיה ירח האיתנים שלו כביכול. כמו שלעם ישראל, עובדי השם, יש את חודש תשרי, חודש מלא וגדוש, בימים טובים. הוא הפך את חודש חשוון, שאז במקום שסוכות יהיה בתשרי, זה יהיה בחשוון. הוא עשה מין חגה כזאת, בחודש, בתתוו במר חשוון. באותו חודש אשר בדה ירובעם בן נבט מליבו. בכל אופן זה פסוק מאוד כואב, פסוק שמבטא המון המון דברים קשים שהתחילו בעם ישראל. אבל בכל אופן מהפסוק הזה רואים שיש מושג שנקרא בדה. שזה הכוונה חידש. והכינויים זה לשון שבדו חכמים שאדם יהיה נודר בהם. למה בדו חכמים כינויים? מה הבעיה שאדם אמר קורבן? מה הבעיה שאדם אמר חרם? למה צריך כינויים? ותאמה מה התקינו רבנן לכינויים? דלא עליהם הקורבן. הם לא רצו שאדם יאמר, דבר זה יהיה עליי כקורבן. שואלת הגמרא, מה אכפת לך? ולהם הקורבן, איזה מכשול יצא מזה? עונה הגמרא, חוששים דילמה, אמר קורבן להשם. שואלת הגמרא, מה הבעיה שהוא הולך להיות אסור, כמו שדבר זה יהיה אסור עליו כמו קורבן להשם? ולהם הקורבן להשם, איזה מכשול יש בזה? עונה הגמרא, דילמה, חוששים שמה הוא יאמר הפוך, להשם קורבן. שואלת הגמרא, נו ומה הבעיה? כי חוששים דילמה, אמר להשם, והוא לא יאמר בסוף קורבן, ולא אמר קורבן, ונמצא, דקמא פיק, שם שמיים לבטלה, נמצא שהוא רק אמר להשם, והוא לא אמר קורבן. וזה נורא והיום, שאדם הזכיר שם שמיים לבטלה. בשביל שלא יבואו להזכיר שם שמיים לבטלה, תקנו שבמקום לומר קורבן, יאמרו קונם. ותניה, רבי שמעון אומר, מניין שאדם שבא להקדיש בהמה לקורבן, לא יאמר אותו אדם, כשהוא מקדיש, להשם תודה, להשם עולה, אלא יאמר עולה להשם, לא יאמר להשם מנחה, אלא יאמר מנחה להשם, לא יאמר להשם תודה, אלא תודה להשם, מקרידי של הבהמה הזאת שהיא תודה להשם. לומר תודה להשם אפשר לומר גם בלי להקדיש קורבן, במאמר מוסגם. תודה להשם. לא יאמר להשם שלמים, אלא יאמר שלמים להשם. מניין לומדים בכל אופן שקודם כל יאמר את השם של הקורבן ורק אחר כך יאמר להשם. תלמוד לומר, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. היה צריך לכאורה להיות קודם כתוב להשם, אחר כך קורבן. התורה כתבה קורבן להשם כדי ללמד אותנו את הלשון הנכונה לנדור. קודם לומר קורבן, את השם של הקורבן, ורק אז לומר שזה להשם. ומכאן לומדים קל וחומר. ומה האדם הזה שהקדיש קורבן שלא נתכוון בהקדשה אלא להזכיר שם שמיים על הקורבן? אמרה תורה קודם תאמר קורבן ואחר כך להשם, כדי שלא תצא תקלה שאמרת להשם בלי קורבן. אדם צריך להיזהר, לא להזכיר שם שמיים לגמרי לבטלה, שלא לשום צורך, על אחת כמה וכמה צריך להיזהר בזה. בכל אופן יש ויכוח בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש, מניין הגיע המושג של כינויים. לעמק התנאי, אולי נאמר שהוויכוח ביניהם כבר יש בין התנאים. בית שמאי אומרים, הנודר בכינויי כינויים. זאת אומרת שכבר שיבשו את הכינוי, כינו את הכינוי עצמו, כמו שנראה בהמשך דוגמאות לזה. הנדרים חלים, והדברים שהוא אסר אסורים עליו. בית הלל אומרים, לא. כשאדם נודר בלשון כינוי שכינו כינויי כינויים, הנדר לא חל. והדברים שהוא אסר על עצמו מותרים. למה יש ויכוח לגבי כינויי כינויים? בא אליו, חילון אמר שהוויכוח הוא מה זה כינויים, מאיפה המקור שלהם. בית שמאי, מנדה אמר כינויי כינויים אסורים, כסבר, כמו רבי יוחנן, שהכינויים זה דרך איך שהאומות מדברים. לשון אומות הם. וגם כינויי כינויים דרכם לדבר. לכן חל הנדר. ודעת בית הלל, למנדה אמר כינויי כינויים מותרים. הוא כסבר כמו ריש לקיש, שהכינויים זה לא סתם כל אחד איך שהוא מדבר, איזה ללשון שבדו להם חכמים. דווקא בלשונות של כינויים בדו חכמים, אבל לא בכינויי כינויים, לכן זה לא חל. דוחה הגמרא, לא. באמת, אפשר לומר שכולם מסכימים עם דברי רבי יוחנן, אפילו בית הלל. דכולי עלמא כינויין לשון אומות הן, ונחלקו בדיני לשון אומות. בית שמאי סברי, הם סוברים, גם בכינויי כינויים האומות רגילים לדבר. באן אינם ממשתי אומות. נכון שזה לא עיקר לשון האומות, יש שמשבשים את הלשון ומדברים בכינויי הכינויים. ולכן זה נחשב לשון שאפשר לנדור בה. בית הלל סוברים, בהני, בלשונות האלה, זה לא נחשב עיקר הלשון. בהני לא משתי אומות, ולכן אפילו אם יש כאלה שמשבשים את הלשון של האומות ומדברים ככה, זה לא נקרא נדר. תירוץ שני, והיא בית אימה, גם כן, שכולם מסכימים שכינויים לשון אומות, כמו שאמר רבי יוחנן. אלא שבית שמאי סברי, הם סוברים, גזרינן כינויי כינויים שיועילו משום כינויים עצמם. שאפילו שאנחנו אומרים שכינויי כינויים זה לא נחשב נדר, אבל אם תתיר כינויי כינויים יבואו גם לנדור בכינויים עצמם. בית הלל סברי, לא. לא גוזרים את הגזרה הזאת. לא גזרים על כינויי כינויים משום כינויים. מביאה הגמרא דוגמאות של כינויי כינויים בנדר, בחרמים ובנזירות. איך ידע מכינויי כינויים לנדרים? תנא רב יוסף, מקנמנה זה כינוי לקונם, שהוא כינוי לקורבן. מקנחנה זה כינוי לקונח. מקנסנה, כינוי לקונס. זה כינויי נדרים. היחידה מכינויי כינויים דחרם, אז שנה חכם בשם מפשה, תני מפשה, שחרקים זה כינוי לחרק, של כינוי לחרם. חרכים הוא כינוי לחרך. חרפים הוא כינוי לחרף. זה הכינויים של חרם. מהם הכינויי כינויים דנזירות? תענה רב יוסף, אם הוא אמר מחזקנה, זה כינוי לנזיק, שהוא כינוי לנזיר. אם הוא אמר מנזחנה, זה כינוי לנזיח. מפיחנה, זה כינוי לפזיח. מסתפקת הגמרא, היא באה אליהו. מה דעת חכמים על הכינוי, כינויים שנקרא מבחז נמי, או הכינויים של מתחז נמי, או הכינויים של מתעז נמי? האם זה כינויים לנזרות? עוד ספק. אמר לי רבינה לרבשי, אדם שנדר בלשון קינמה, מהי? האם זה כינוי לקונם, כאמר, שזה כינוי לנדר בלשון קורבן, או דילמה, שהוא לא התכוון לנדר, אלא לאחד מסממני הקטורת, קינמן בסם, כאמר. ספק נוסף. אמר לי רב הכה ברי לרב חיה לרבשי, אדם נדר בלשון קינה, מהי? האם הוא התכוון לקינה, כן של תרנגולים, כאמר, בלי שום קשר לנדר? או דילמה שהוא התכוון לשון דקונם, שזה קורבן, שזה לשון נדר, טיבאי. לגבי כל הלשונות האלה, הגמרא נשארת בספק. טוב, עכשיו הולכים ומבארים איך מבטאים כינויים של שבועות. כינויים לשבועות היחידמי, במקום שבותה, הוא אומר שבואל, שבותיאל. במקום שקוקה, הוא אומר שקוקאל. שואלת הגמרא, רגע, אם הוא אומר במקום שבותה, הוא אומר שבואל, זה כינוי לשבותה? הרי אחד בשם גרשום, היה לו בן בשם שבואל, בן גרשום, משמע, זה שם של אדם. אין רגילות להישבע בלשון הזאת. אלא, אומרת הגמרא, כינויים של שבועה זה שבובאל או שבותיאל או שקוקאל. אמר שמואל, יש לשונות שזה גם לא כינויים, אין לזה שום משמעות של נדר. אם אדם אמר למשל השיבתה, זה לא כינוי של שבותה שהיא כינוי לשבועה, אלא הוא לא אמר כלום. וכן אם אדם אמר השקיקה, זה לא נקרא כינוי לשקוקה, אלא לא אמר כלום. וכן אם הוא אמר קרין סא, זה לא כינוי של קונם, אלא לא אמר כלום. במשנה כשהבאנו דוגמאות של כינויי שבועה, הבאנו על נדר במוי, ביחד עם שבותה ושקוקה, שהרי אלו כינויים של שבועה. טניה ברייטש מבארת את נדר במוי, למה זה כינוי לשבועה? רבן שמעון בגמליאל אומר, האומר אדם שנשבע במוי, במשה, לא אמר כלום, מה זאת אומרת הוא נשבע במשה? ומה שאמרנו, נודר במוי, שזה כינוי לשבועה, הכוונה שהוא נשבע במומתא דאמר מוי, בשבועה שאמר משה. זה כשהוא נשבע ליתרו, שהוא לא יצא ממדיין. הרי אלו כינויים לשבועה. עד כאן דף י'.